שלום וברכה, שלום שלום, צהריים טובים, והנה אנחנו חוזרים ללימוד שלנו ביום ראשון ובשיעור שלנו בעברית. והיום, לפני שאנחנו חוזרים אל הלימוד של הגשמת הנבואות, שיבוא עוד כמה שבועות, בינתיים חשבתי לעצמי מה יותר נכון, בשבוע שאנחנו חזרנו לפרשות אבותינו, ושאנחנו נכנסים לפרשת לך לך, מה יותר נכון מאשר לדבר על אברהם אבינו? ויש כל כך הרבה מה לומר על אברהם אבינו. אז זה לא יהיה שיעור רק על פרשת לך לך, מכיוון שאנחנו גם נגלוש בפרשת וירא, אבל אנחנו רוצים להבין מי זה האב הראשון שלנו, אברהם אבינו. והכותרת של השיעור הוא לא סתם פרובוקטיבי. הכותרת של השיעור הוא אמיתי לחלוטין. כך קראתי לשיעור, אברהם מערבי לעברי. ובוא ניכנס עכשיו לעובי הקורה, ניכנס אל תוך סיפור אבותינו. באמת שאם אני רוצה לפגוש את אברהם אבינו בפעם הראשונה, התורה מפגישה אותי איתו לא בפרשת לך לך, אלא בסוף פרשת נוח. בסוף פרשת נוח אנחנו באים אל שושלת שם ועבר, המשפחה העברית, ואנחנו פתאום מודעים לסוף השושלת. ובסוף השושלת כתוב, ואלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת ארן, וארן הוליד את לוט. והנה, כך מופיע בפעם הראשונה לפנינו, הסוף וגם ההתחלה של משפחת העברים. כי יש דבר שצריך להבין. אברהם אבינו, אומרים חז"ל, גם מביא רש"י וההמון, שלמה קוראים לו אברהם העברי? זה בגלל שהוא עבר את הנהר. כשכתוב בפרשת לך לך, בפרק י"ד, כשכתוב שם שויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, אומרים שבגלל שהוא עבר את הנהר, הוא מצד אחד של הנהר וכל העולם מצד שני, הוא מונותאיסט וכל העולם עובד עבודה זרה. כל זה נכון, אבל זה לא הסיבה הראשונה למה הוא עברי. הוא עברי בגלל שהוא מצאצאי עבר. ולכן בגלל שהוא מצאצאי עבר, הוא עברי, הוא מדבר עברית. ופתאום אנחנו מודעים שהמשפחה הזאת קראו לה כל מיני טלטלות. אלה תולדות תרח. תרח, לצורך העניין, נקרא לו האבא של המשפחה. הוא הוותיק. והמשפחה העברית יש לה שלוש אפשרויות. שלושה ענפים, או אברהם, או נחור, או ארן. אנחנו לא יודעים הרבה על אותם האנשים, אנחנו רק יודעים שלארן יש בן, וארן הוליד את לוט. יפה. ואז פתאום אומרים לנו, וימות ארן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כסדים. מה הכוונה? ארן מת באור כסדים. מכירים את המדרש על כבשן האש, שנמרוד רצה לזרוק את אברהם מכבשן בגלל המונותאיזם, ואז ארן שאל אותו, האם אתה בעד, לא בעד, אתה איתו, לא איתו, ואז ארן אמר, אם הוא שורד אני איתו, אם לא, לא. אבל לא צריך את המדרש. כתוב, וימות ארן על פני תרח אביו, זאת אומרת בחייו של אביו, בארץ מולדתו, באור כסדים. אור כסדים, אמנם זה השם של העיר, אבל זה גם אור. אור זה תנור, זה אש. באש של הכסדים. במושגים שלנו, אנחנו פוגשים את המשפחה העברית בגלות. מה זאת אומרת בגלות? ארץ העברים זה לא שם. ארץ העברים זה ארץ ישראל. וזה מופיע במפורש בסוף ספר בראשית. כשאנחנו פוגשים את יוסף שנזרק לכלא, ואז הוא מבקש משר המשכין שיעזור לו, הוא אומר, תגיד לפרעה שגונבתי מארץ העברים. זאת אומרת, ידוע לכולם במזרח התיכון שבאותם הימים, שארץ העברים זה ארץ ישראל, וכמובן שלא מדובר שם על זה שיעקב ו-12 הבנים שלו גרים שם. לא בגלל זה אתה קורא ברמה אינטרנציונלית, ברמה בינלאומית, אתה לא קורא לזה פתאום ארץ העברים בגלל 13 חבר'ה. לא, בגלל שזה ידוע מראש שהארץ הזאת הייתה מקדמת דנן, ארץ העברים. בקיצור, הם ברוכזים, אז הם בגלות. אז התורה פותחת את הסיפור של אבותינו בסיפור של גלות ויציאה מן הגלות. אבל בוא נחזור לזה. תרח הוא הבא, אבי המשפחה, ומתחולל שואה איומה אל העם העברי. ארן נשרף במסחפות של הכסדים. ארן הוא שליש מן האומה. האומה זה אברהם, נחור וארן. שלושה ואחד מת. שליש מהאומה הלך. להבדיל, אפשר לעשות הרבה הרבה השוואות למה שקרה לפני 75 שנה. ואז מה קרה? ואז התגובה הראשונית היא ברורה. ויקח אברהם ונחור להם נשים. שמש את אברהם שרי ושמש את נחור מלכה. בתרן אבי המלכה ואבי עסקה. זאת אומרת, הדבר הראשון שעושים, ברור, מה זה? צריך לשקם, לשקם את מה שאפשר. לחתן את שרידי השואה, הרי מלכה ושרי, הם גם הבנות של ארן. זאת אומרת, יש פה דור שני לניצולי שואה, או לא לניצולי שואה לצורך העניין, לקורבנות השואה. ואז מה עושים? בגלל שיש אנטישמיות גוברת באור כסדים, אז בורחים. אבל לפני שאומרים לנו שבורחים, אומרים לנו שבתאי שרי הכרה אין לוולד. וזה בשורה נוראה. זה אומר שכל התקוות של המשפחה העברית עוברים דרך נחור. ואז אומרים לנו, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בן בנו ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מרוכזדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. תרח שמודע לאנטישמיות הגוברת, שעבר שואה על הבן שלו, מה קורה? הוא חייב לברוח. והוא בורח משם, לוקח את אברהם, את אשתו, את לוט, והולכים. עכשיו, לאן הולכים? כתוב במפורש. רצו ללכת ארצה כנען. ללכת ארצה כנען כתוב. מה זה ארצה כנען? רוצים הביתה! הרי ארץ ישראל, ארץ כנען, אמנם מיושבת היום בכנענים, אבל תמיד הייתה ארץ אבותם, כמו שאמרנו, ארץ העברים. לכן רוצים לחזור הביתה. איך אתם קוראים לבן אדם שגר בחול ורוצה לחזור לארץ ישראל? בדהיינו לחזור לציון. כי אחד השמות של ארץ ישראל זה ציון. קוראים לו ציוני. תרח הוא מבחינתנו ציוני חילוני. עובד עבוד עזר על צורך העניין, אבל נעשה שזה יהיה יותר ברור. הוא ציוני, אבל ממניעים ביטחוניים. כמו שכותב בנימין זאב, תיאודור הרצל ביומנו, שכל המטרה זה להביא מקלט בטוח לעם היהודי. כשהוא רוצה להקים מדינה בארץ ישראל בפלסטינה, זה כדי להביא מקלט בטוח לעם היהודי. ואז, מה קורה? ואז יש לנו ציוני חילוני. ציוני לאומי, ויש לנו פליט מהשואה שסוחב איתו את כל כבדות העבר, קוראים לו לוט, ולכן לוט לא ברור בכלל באיזה כיוון הוא הולך, הוא לוטה בערפל, הוא לא, הוא מעורבב בכל מיני רגשות. ויש לנו אברהם, שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, אבל אנחנו מכירים את המשך הסיפור, הוא יבוא גם לארץ ישראל, אבל ממניעים אחרים. הוא מגיע בגלל שהשם אמר לו. אז אפשר לקחול לו ציוני דתי, בן אדם שהולך בגלל רצון השם. יש לנו עוד אחד, נחור. ותגידו, איפה נחור? כתוב שהתרח לקר את אברהם וצרב את לוט, איפה נחור? האמת, התשובה הזאת כבר כתובה גם בספר בראשית. נחור מזמן כבר לא פה. הוא מזמן הבין שבאור כסדים אין מה לחפש, כי בפולין האנטישמיות גוברת, מזמן הוא הבין. לכן הוא ברח מפולין עוד לפני 39. הוא הלך למקום הכי טוב בעולם. ואל תראו בזה שום ליצנות. באותם הימים, מבחינת נחור, זה באמת המקום הכי טוב בעולם. תראו מה כותב, מה כתוב שם בפסוק. שתרח, איפה הוא רצה ללכת? ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. אנחנו בפרק י' בפסוק כ"ז עד למד ב', כתוב שפתרה רוצה להגיע לארץ כנען, ואמרנו למה? ואז פתאום כתוב, ויבוא עד חרן וישבו שם. מגיעים לחרן, ונשארים שם. למה? טוב, קודם כל, קצת, מפה, קצת מפה, שתבינו על מה מדובר. אור כסדים זה שם, זה הנקודה. אם אנחנו מדברים על החידקל והפרט, אז זה אור כסדים שם למטה, זה יפה מאוד. עץ כנען זה פה. עכשיו ברור שאם אתה רוצה היום עם מטוס להגיע, אתה עושה ככה, זה הדרך הכי טובה. אבל פעם אין מטוסים, אי אפשר, פה כל הבאמצע זה מדבר, לכן אי אפשר. אז מה אתה עושה? אתה הולך עם המים, אתה עושה עיקוף, כי אתה חייב להישאר צמוד לפרט ולחידקל, ואז אחרי זה להצטרף עם כל מיני נחלים קטנים והגיע לבקעת הירדן ולרדת. פה, בלמעלה של החידקל, יש חרן. אז זה שעוברים בחרן, זה הגיוני מאוד, זה הדרך. שאלה למה נשארים שם? נשארים שם בגלל שמישהו אמר להם להישאר. מי זה אותו מישהו שאמר להם להישאר? רבותיי, המישהו שאמר להם להישאר, קוראים לו נחור. אנחנו רואים שיצחק, לא, זה יותר נכון, שאליעזר מגיע לחרן כדי למצוא אישה ליצחק. הוא מגיע לחרן, והתורה מגדירה את חרן כעיר נחור. העיר של נחור. יש מן המפרשים שאפילו יגידו שהוא נהיה מלך העיר, ראש העיר. מבחינת נחור, חרן זה המקום הטוב ביותר בעולם. אמנם זה לא ארץ אבותם, הוא יודע, אבותיו לא היו שם, אבל בחרן הם מה זה טובים. חרן זה העיר הבירה של ממלכה שקוראים לה ארם נהריים. הם מדברים עם מבטא. אני לא יודע על מה אני מתכוון כמובן. אני לא יודע למה אני רומז. חרן הייתה העיר הקוסמופוליטית בפאר אקסלנס, בריבוע. החרניות, הארמיות, זה הגישה שלא משנה מה הזהות שלך, בסופו של דבר אתה תהיה ארמי. הרי נחור הוא הבן של תרח, לכן הוא עברי. אבל אנחנו כבר רואים, הוא עלה במחאות לחרן, תראו מה הבן שלו. התורה קורא לו בתואל הארמי, והנכד שלו עוד יותר, לבן הארמי. הם עברים! לא, 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 הם כבר ארמיקאים. הם כבר מדברית ארמית בלי מפתח. אז מה? אז זה האופציה הקוסמופוליטית. היום יש לנו רעיון דומה בתרבות המערבית, וארצות הברית היא הדגם של התרבות המערבית, שמה היא באה לומר? היא באה לומר שבסופו של דבר, כולם איכשהו שייכים לתרבות הזו, רק שיש שיודעים את זה ויש שלא יודעים את זה. אם אינני טועה, המהלך הראשון שעשה ממשלת ארצות הברית עם ממשלת סין, שהיה הרפובליקה הפופולרית של סין, שהתחילו את היחסים הדיפלומטיים, הדבר הראשון שעשו, שלחו להם קונטיינרים של קוקה קולה. למה? כי צריך לגלות לסיני ששותים קוקה קולה. הוא לא ידע. עכשיו אין לי שום דבר נגד קוקה קולה, כן? שיהיה ברור. גם אני שותה. אבל צריך לדעת, הרעיון האימפריאליסטי, זאת אומרת שאני רוצה להביא את הדגם שלי לכלל האנושות, שאגב, לא אין מקורו בארצות הברית. ארצות הברית העתיקו את זה מאלכסנדר מוקדון, ואין מקורו גם באלכסנדר מוקדון, מקורו בחרן, ברעיון הארמי של הקוסמופוליטיות. לכן יש לנו פה ארבע סוגים של יהודים. מעניין, ככה התורה פותחת את סיפור אבותינו עם ארבע סוגים של יהודים. ציוני חילוני, קורבן או שריד של קורבן לשואה, שנושא את הזהות הזאת עמוק עמוד בנפשו, ציוני דתי ויהודי קוסמופוליטי. תגידו שזה תואם הרבה הרבה זרמים ביהדות? ואני מסכים. ביהדות העכשווית? אני מסכים. תגידו ששכחתי. מה שכחתי? שכחת את היהדות הרפורמית. לא, לא שכחתי, היהדות הרפורמית היא קוסמופוליטית. היא לעולם, היא לגמרי קוסמופוליטית. אז שכרת את היהדות החרדית. מה זאת אומרת? היהדות החרדית היא ציונית. הרי כל יהודי חרדי אומר לשנה הבאה בירושלים, הוא רוצה לבוא. עד שבינתיים הוא לא יכול, או שעוד כמה שנים הוא מסיים ומגיע לפנסיה, והוא כן יגיע, זאת אומרת, בעולם החרדי, בין שהוא גר בחול, או בין שהוא גר בארץ, התשוקה לארץ ישראל היא אמיתית. לכן, ארבעת המרכיבים הללו, הם המרכיבים של עם ישראל לדורותיו. וכך אנחנו פוגשים את אברהם בפעם הראשונה. ואז פתאום, מה קורה? הוא עוד לא מגיע לארץ ישראל. בינתיים אברהם הוא בחרן. עצרו בחרן. ובואו לא נתווכח במדרשים, האם הוא בן 3 באותו זמן, האם הוא בן 40 באותו זמן. מה שכן, המשפחה מאוד דתייה, אבל עובדי עבודה זרה. ואז אברהם, מכירים את המדרש, בא בחיפוש. אז זה בא בחיפוש. כולם אומרים, כן, ראה את השמש, ראה את הירח, וזה, ובסוף גילה את הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אברהם לא גילה את הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר שבהתחלה הוא שאל את עצמו שאלות. ואז הוא ראה את השמש, ואמר, מן הסתם זה השמש המנהיג. ראה שאחרי זה יש יל לילה, ואז הוא אמר, הירח שעכשיו גוברת היא המנהיג. ראה שוב פעם השמש בבוקר, אמר, טוב, זה לא הירח. פתאום הגיעו עננים, חיסו את השמש, אמרו, זה עננים. הגיעה רוח והעיפה את העננים, אמרו, זה הרוח. ואז בסוף הוא לא הגיע להבנה ולהכרה. הוא אמר, אפשר בירה זו ללא מנהיג? הוא הגיע לספק. ומתוך הספק והחיפוש, נגלה עליו בעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. זאת אומרת, בסוף הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. עכשיו, מה הוא עושה? מה הוא עושה בחרן? הוא שבר את הפסלים, אנחנו מכירים את המדרש הזה גם. מה הוא עושה שם? מאז שהוא שבר את הפסלים. אומר לנו הרמב״ם, בהלכות עבודה זרה בפרק א', הלכה י' ד', אומר, כיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנקבצו אליו אלפים ורבבות, והן אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. מה זאת אומרת? במה עוסק אברהם בחרן? מה המקצוע שלו? רבו יצאי, אברהם הוא ראש ישיבה. אברהם בחרן הוא מנהיג הדת הגדולה, התקבצו אליו, אומר הרמב״ם, אלפים ורבבות, עשרות אלפי חבר'ה. לא יודע אם זה אמת ברמה היסטורית המספרים, אבל זה מראה שהרבה אנשים התקבצו מסביב לרעיונות של אברהם, לרעיון הזה של המונותאיזם. באיזה ספר אנחנו? אנחנו לא בספר, אנחנו עושים פה שיעור על דמותו של אברהם אבינו. אם אתה רוצה, אנחנו בינתיים, רוב המקורות שלנו באים מהחומש בספר בראשית בפרק י' ב' כרגע, אבל אנחנו לא נשתמש רק במקורות האלו, הרעיון להבין את דמותו של אברהם אבינו. בקיצור, בהתחלה אברהם הוא המנהיג, הגורו אם אפשר לומר, של כת מאוד מאוד גדולה שמאמינה באל אחד, לא כת, נקרא לה דת. אברהם הוא המנהיג והממציא של הדת המונותאיסטית שפונה לכלל העולם. עכשיו, האם אתם מכירים דת כזאת שהיא מונותאיסטית וגם פונה אל כלל העולם? אל כולם. האם אתם מכירים דת כזאת? יש. יש בוודאי. האסלאם. האסלאם היא דת לכל דבר, היא מונותאיסטית לכל דבר, האסלאם הוא לא עבודה זרה, לעומת הנצרות שלפי הרמב״ם זה עבודה זרה, האסלאם מונותאיסטית, והיא מאמינה באל אחד, והיא פונה אל כלל האנשים בעולם. אפשר לומר, בלי להתבלבל, שמשהו כמו אם מוחמד הגיע בשנת 67 במאה השביעית, אז אפשר לומר שאברהם אבינו קדם למוחמד משהו כמו 2500 שנה. אברהם אבינו ממציא האסלאם. וואלה. ואז פתאום לקדוש ברוך הוא יש תוכניות אחרות. אבל לפני התוכניות של הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לחדד קצת טיפה את העניין. אמרתי שאברהם ממציא דת גדולה מונותאיסטית. הבנו את המושג מונותאיסטי, מאמינה באל אחד. הבנו את המושג פונה לכלל האנשים בעולם, ברור, אבל מה זה דת? דת זה ההגדרה, לפי המילון, זה קובץ המעשים שהאדם עושה כדי להתחבר לאלוה. הווה אומר, דת א' פונה אל היחיד, וב' זה צורה של מעשים שהאדם המציא כדי לחבר אותו עם הרעיון האלוהי שלו. במילים אחרות, דת זה מה שאתה עושה, וזה פונה אל הפרט. למשל באסלאם יש חמישה עמודי האסלאם, שהם התפילה, העדות, שהם הצדקה, שהם הצום של הרמדאן, והביקור עלייה לרגל בחאג' במכה. הם חמשת עמודי האסלאם. עכשיו, מי שלא מקבל, זורק את עמודי האסלאם, הוא לא מוסלמי. באותה מידה בנצרות, יש דוגמות שנקבעו, אפשר לומר להלכה, במחאות, בוועידת ניקאה, במאה הרביעית, שהם הבסיס של הנצרות. ומי שלא מקבל את אותם הבסיסים, לא נוצרי. לכן, הרעיון הזה של לבנות דת שפונה ליחיד, ושהוא אוסף של מעשים, או גם רעיונות, אבל זה התוכנית המקורי של אברהם. אבל כנראה של הקדוש ברוך הוא, יש תוכניות אחרות. אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. שנייה, בוא נבין, בן כמה הוא? 75? אז למאן דאמר שהוא פגש, זאת אומרת, שנגלה אליו השם בגיל 3, 72 שנה הוא עובד, למאן דאמר שאולי יותר מקובל על הדעת, שזה היה מגיל 40, זה כבר 35 שנה שהוא עובד, זה מפעל חיים בכל זאת. ואחרי כל כך הרבה שנים שהוא עובד, והוא עובד טוב, ובאמת מחזיר אנשים מתשובה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לך לך. מה הכוונה לך לך? לך. לך, אתה, לבד. בסדר, אשתך זה אשתו כגופו, זה סבבה. אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, עזוב את כל מה שעשית עכשיו. עד עכשיו עשית דברים, יפה מאוד, עזוב את זה, זה לא התוכנית שלי. מה? אברהם עכשיו מקבל הודעה שכל מה שהוא עבד מפעל חייו, זה לא טוב. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז מה הוא כן רוצה? לך לך. מארצך, ממולדתך ומבית אביך, עזוב את הכל, אל הארץ אשר ראיך. אם אתה בונה דת, אתה לא צריך ארץ, כי הרי הדת היא פונה לכולם. ואשך לגוי גדול, אופה, ועשה ממך ישות לאומית, גוי, פוליטיקה, גוי, הכוונה, לאום. לאום. ועשך לגוי גדול, ואברכך ואגדל שמך ויהיה ברכה. עכשיו פתאום, אברהם צריך לעזוב את הרעיון הדתי שלו, והוא צריך להיות לאומי. אי אפשר להיות דתי ולאומי. הוא צריך עכשיו לעזוב את הדתיות שלו, הוא צריך להיות לאומי. וואו. ואז מה יצא אברהם? ואברך מברכך ומקל לך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. אתה אברהם צריך לבוא עם מסר לעולם כולו, אבל לא בתוך התבוללות, לא בתוך ארמיות, שאתה מוותר על העבריות שלך כדי להיות כמו כולם. יש שאלה שמן הסתם שואלים גם בארצות הברית, שואלים אותה הרבה בצרפת, האם אתה קודם כל צרפתי או יהודי? וכאן צריך להבין את זה ולהגיד את זה בצורה ברורה, ברורה ביותר. אני אקח כדוגמה את העניין הצרפתי, כי אני גדלתי בצרפת. יש לי אזרחות צרפתית, ויש לי דרכון צרפתי, ואני לא מצטער על שנייה אחת שחייתי וגדלתי בחוץ לארץ בצרפת. היה לי ילדות מקסימה, וחינוך מקסים, לא רק בזכות ההורים שלי, זה הרבה, אבל אני אומר, ברמת צרפת, והמערכת החינוך שם, אני מודה מאוד שקיבלתי את כל מה שקיבלתי שם. אין לי אני אגיד, יש הרבה בעיות בצרפת, אבל אני, בתוך החוויה האישית שלי, אין לי משהו רע להגיד על צרפת. ואני מודה לה שהיא נתנה לי שוויון זכויות. ואני מאוד מאוד שמח שכבר 200 שנה נפוליאון נתן אזרחות ליהודים שיוכלו לחיות בסבבה. אבל, לא בגלל זה אבותיי היו גלים. ולמרות שאני מת על הקומיקס שנקרא אסטריקס, אבותיי לא היו הגלים. אני מאוד מודה ואני לא בא לסתור, וכשאני חי בצרפת אני צריך לכבד את צרפת ולעשות את כל החוקים, הכל טוב. אבל אין מה לעשות, אבותיי היו בירושלים. אני עברי. אין שאלה האם אתה קודם כל יהודי או קודם כל צרפתי. אתה קודם כל מבני ישראל. וזה זהות לאומית. וצריך להבין שלפני המהפכה הצרפתית, בצרפת כל היהודים שחיו שם, היו מוגדרים לא כצרפתים כמובן, אלא היו מוגדרים כיוצאי ממלכת יהודה תחת השגחה של מלך צרפת. זאת אומרת, כולם היו יודעים שאנחנו, זאת אומרת, יהודים מארץ יהודה, שהלכנו לגלות בגלל הרומאים. זה שלפני 200 שנה נפוליאון נתן לנו שוויון זכויות ואזרחות, זה יפה מאוד, תודה רבה. א', לא אכנס לזה, אבל ויתרנו על הרבה מהזהות היהודית שלנו, אבל זה לא הופך אותנו לאנשים צרפתים במקום עבריים. ואותו דבר הוא הנכון בארצות הברית. ארצות הברית היא מדינה שנבנתה על ידי עולים, כמו החזרה לארץ, אפשר לומר. כך שאין זהות של אמריקאים של לפני 1,000 שנים. אבל עדיין, היהודים שאגרו לאמריקה, ושניסו את עצמם בגלל שהפוגרומים בצפון אירופה, במזרח אירופה וכדומה, כל אותם האנשים קיבלו בשמחה רבה את השוויון שהיה בארצות הברית, סבבה, אבל זה לא הופך אותם לאמריקאים במובן של מה המקור ושורש נשמתם. הרי אבותיהם היו גם בירושלים. וארץ העברים עדיין זה לא ניו יורק. ולכן יש לנו פה עניין מהותי. הקדוש ברוך הוא, התוכנית שלו בשביל אברהם, זה לא לבנות עוד דת. היהדות היא לא דת. כי היהדות, כמו שאמרנו, אם זה היה דת, זה אומר שזה מעשים. זה אומר שמי שלא מקיים תורה ומצוות הוא ליהודי, והרי ברור לכם שזה לא נכון. אתה יכול לחלל תרי"ג מצוות. אמא שלך יהודיה, אתה יהודי. כי להיות יהודי זה החיבור לזהות לאומית. וזה לא משנה מה שאתה עושה, זה מה שאתה. ולכן רבותיי, כשאנחנו מדברים על אברהם אבינו, הוא רצה לבנות דת מונותאיסטית פונה לכולם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אבל זה לא התוכנית. אני רוצה לבנות עם, ישות לאומית, שדרכה אתה תקרין קדושה ומונותאיזם לכלל האומות בעולם. ועזך לגוי גדול ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, רק ככה אתה יכול שמשפחות העמים באים ומצטרפים לרעיונות שלך. אבל הם לא הופכים ליהודים, הם נשארים מה שהם, והם לומדים ממך איך לעבוד את השם. ואתה לא צריך לבטל את זהותך ולוותר על מי שאתה, כדי שתוכל להעביר מסרים. אבל זה שינוי דרסטי. שינוי דרסטי. האם אברהם יקבל את דברי הקדוש ברוך הוא? בוא נראה. כך כתוב בפסוק. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט. ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. אז הוא עשה מה שהשם אמר. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. מצוין. אז כן, הוא מסכים. הוא הולך לפי הפקודות. אבל את מיניות מה כתוב? ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, ויבואו ארצה כנען. אני לא מבין. כתוב פעמיים שאברהם הולך לכנען. איך יכול להיות? חז"ל מסבירים שבעצם הוא הלך פעמיים. הוא הלך פעם ראשונה כאשר דיבר אליו השם, זאת אומרת, לבד. כשהגיע לארץ כנען, 1,000 קילומטר בכל זאת, לא מתאים לו. לא, לא רוצה. לא רוצה הרעיון הזה, לא, 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 לא. ריבונו של עולם, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, אבל לא, לא בא לי. ולכן הוא חוזר לחרן, ולוקח, זה לא מעניין אותי שהוא לוקח את אשתו ואת לוט, זה בסדר, אבל הוא לוקח את כל הנפש אשר עשו בחרן, את כל הרבבות התלמידים. בעצם הוא רק רוצה להעביר את השלוחה המרכזית לדת, ממקום למקום. הוא רוצה להמשיך בדתיות שלו. הוא רוצה להמשיך ברעיון הפרטני. ויעבור אברהם בארץ. מה זה ויעבור אברהם בארץ? עד מקום שכם. אז זה. ויעבור מלשון, הוא עבר. אבל אומר הרב יהודה ליאור אשכנזי, מניטור, זה גם מלשון, הוא עבר עבירה. מה זה אתה לוקח את האנשים? אמרו לך, לך לך, אמרו, תלך לבד, כי צריך לעשות סוויץ', לשנות פאזה לגמרי. ואתה לא עשית את זה. אתה ממשיך ברעיון שלך, וזה לא הרעיון שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. והכנעני אז בארץ. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. אומר אברהם, אין לי ברירה. השם אמר לו בצורה מפורשת, אתה לא מבין. אחרי 1,000 שנים, אגב, כתוב שהוא נגלה אליו פה. פעם האחרונה שהוא נגלה אליו זה היה כדי להגיד לו הולך לך. עבר בכל זאת 1,000 קילומטר. בין שזה פעם אחת ובין שזה פעמיים, זה לוקח זמן. למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו? כי הוא ברוגז. הוא ברוגז איתו. אברהם לא הקשיב לו. ואני כבר מקדים את השאלה שלכם. מה? זה לא חוצפה להגיד על אברהם אבינו שהוא לא הקשיב לקדוש ברוך הוא? אז כלל גדול לימדונו רבותינו. כך היה אומר המניטור, כל שאלה שנשאלת בפעם הראשונה היא לגיטימית. לכן, הסוויץ' הזה שמבקשים מאברהם, זה לא חוסר אמונה להגיד לו אני לא מסכים. אתה רוצה לשכנע אותי? תשכנע אותי. בגלל שאברהם היה גדול, הוא לא מקבל סתם ככה דברים. הוא רוצה שיסבירו לו. בינתיים הוא לא קיבל. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין. לזרעך אתן את הארץ הזאת. אם זה דת, לא צריך שזה יעבור מאבא לבן, מאמא לבן, מאמא לבת. מאבא לבת, לא צריך. כי הרי דת היא פונה לכל אחד ואחד, לכן לא צריך שושלת משפחתית. אתם מבינים, אני מקווה שזה די ברור לכולם, למה הנצרות בתחילת דרכה, פתאום הייתה צריכה שלישו יש 12 תלמידים. נו, כי הנצרות היא באה להחליף את עם ישראל. ואם בעם ישראל יש 12 שבטים שהם כולם אחים בני יעקב, אז חייבים להחליף ב-12, אבל מה? תלמידים. כי לא צריך שיהיה כולם בנים של. אומר הקדוש ברוך הוא, לזרעך אתן את הארץ הזאת. אני רוצה שיהיה פה המשכיות משפחתית, כי זה זהות לאומית. לזרעך אתן את הארץ הזאת. בוא, טוב, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו כל כך בפירוש, מה יש לו לאברהם לעשות? אז מה הוא עושה? אומר, טוב, הבנתי. הבנתי. אותם האנשים שהבאתי מבבל, מחרן, אתה לא אוהב. אין בעיה. אז כתוב, ויעתק משם הארם מקדם לבית, כן, מקדם לבית, ויעת העולו. זאת אומרת, הוא השאיר את כל התלמידים שלו בשכם, והוא הלך לבד. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא לא רוצה את אנשי חרן. אבל אומר, אבל אולי אנשים אחרים יהיה בסדר. ולכן מה הוא עושה? וילך, שנייה, אני התבלבלתי, כן. כן, ואלה, סליחה, זה אני. ויבוא הוא אומר, במקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני נס בארץ. ויראה השם אליו, כן, לא, הכל בסדר, אין שום בעיה, אני שם בדף שלי, זה הכל התפקשש. בקיצור, ואז מה קורה בדיוק לאחר מכן? אברהם מחליט להמשיך את דרכו, להמשיך את דרך פעולתו. כתוב, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. מה זה? מה זה ואילך ונסוע על נגבה? איפה זה? הוא הלך דרומה. הוא נמצא בשכם. איפה הוא הולך דרומה? אז רשי אומר שהוא הלך לירושלים. הוא לא עצר בירושלים, הוא עבר דרך ירושלים. אבל איפה הוא הלך? לירוחם. איפה יש? מה יש בדרומה של ארץ ישראל? יש ארץ מצרים. צריך להבין במושגים של פעם. במושגים של פעם, אם חרן זה ארצות הברית, אז מצרים זה רוסיה. יש פה שתי אימפריות באותם הימים, שתי תרבויות יסוד, שתי ממלכות על, שזה אחד בבל ואחד מצרים. אז אברהם חי שליש גדול מהחיים שלו בחרן, ועשה את כל העבודה שלו שם, גם באורכזים וגם בחרן, אצל הבבלים. עכשיו הוא מגיע אצל המצרים, כי הוא אומר, אני את הרעיונות שלי, אני רוצה להעביר בבירות העולם, איפה יותר יהיה לי השפעה? אם אני מלמד תורה בניו יורק, במוסקווה, או באיזה כפר נידח? אז ברור, אני הולך למצרים. ואני ממשיך את הרעיון שלי. הקדוש ברוך הוא מלווה אותו. כי למה? כי בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. אבל לא עבד טוב שם. זאת אומרת, לא עבד טוב. הוא עשה גם תלמידים שם. חזל אומרים שאפילו פרעו, אחרי כל הבלגנים עם אשתו, נתן לו את אגר. זאת אומרת, לא סתם תלמידים, הבת של מלך מצרים הופכת להיות תלמידה אדוקה של אברהם. אז מה קורה פה? בסוף חוזרים לארץ, כי הקדוש ברוך הוא שוב פעם מחזיר אותו. זאת אומרת, אתה לא מבין עדיין. ואז יש בלגן בארץ. מה עושים? זאת אומרת, מה עושים? מה עושים? יש מישהו ששמע את כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. ואומר, אני גם רוצה. וגם ללוט, ההולכת אברהם, היצון ובקר והאוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו, כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. לוט הוא גם עברי, והוא גם מצאצאי תרח, ולכאורה הוא התקווה. נכון, אמרנו, זה לא התקווה, הוא הלך לחרן ונשאר שם. אני באתי עם אברהם לארץ ישראל, אבל אברהם אין לו ילדים. אז יכול להיות שמה שהתכוון הבורא, כשהוא אמר לזרעך, אני זרע אחיך. יש לנו פה שני זהויות, שהם כולם טוענים למונותאיזם, שהם שניהם טוענים שהם ממשפחת העברים הקדמונים, שהם שניהם טוענים שהם ממשיכי דרכם של אברהם, אברהם בעצמו ולוט, והם רבים על הטריטוריה. כל דימוי עם מציאות קיימת של שתי זהויות שהם שניהם מונותאיסטיות, שתיהם דורשים בעלות על הארץ וגורמים לריב, מה שאתה רוצה. ואז התורה אומרת שהיה ריב בין רועי לוט ולרועי אברהם, ומה אברהם עושה? הוא לא רוצה לטפל בזה. זאת אומרת, כן, לא רוצה לטפל בזה. למה? כי הוא אומר, אני לא רוצה לקיים את הדיון. אני לא רוצה לקיים את הדיון. כי מבחינתי, אתה סבבה, אני סבבה. לא צריך שיהיה פה ירושה. ואז מה קורה? קורה שבדיוק אחרי שהוא נפרד מלוט, ונתן לו חצי מהארץ, הוא אומר, אתה הולך שמאלה, אני הולך ימינה, ימינה. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפון אבנק בגן וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיניך או לזרעך עד עולם. אתה מבין? אתה רצית לעשות שלום עם לוט ולוותר על חלק מהארץ? אתה לא מבין? אמרתי לך שכדי לקיים את התוכנית הלאומית, אתה צריך את האחיזה במקום, לך או לזרעך, לא בשביל לוט. אז מה עושים? מה עושים באמת? שאלה גדולה. שאלה גדולה. בסדר, אמרת לי שזה בשבילי. אבל יש רק בעיה אחת. אין לי בן. ולכן אחרי הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תראה אברהם. יפה מאוד. ואומר לו עוד הפעם, אל תראה אברהם כי אנוכי מגן לארצך הרבה מאוד. ויאמר אברהם, אוקיי, הבנתי. אבל אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי? אין לי בן. בן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. זאת אומרת, אין לי בן, אבל יש לי עבד מאוד טוב. אז ממשיך אברהם, ויאמר אברהם, כי הוא לא קיבל תשובה, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. אין לי בן, אז אני מניח שעכשיו היורש זה התלמיד שלי, העבד במובן התלמיד. זאת אומרת שאם מצד אחד רצינו, חשבנו אותו כממציא האסלאם, רואים שלא, הוא ממציא הנצרות. זה לא דרך הבן, אלא זה דרך התלמיד. קשה לו לקבל את הרעיון שהוא יהיה אבא, שזה צריך להיות העברה של משפחה, של לאומיות, של או שאתה בפנים או שאתה לא בפנים. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, והנה דיבר, והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. אתה כנראה לא הבנת, לא הייתי מספיק ברור אברהם, זה לא הוא שירש אותך, זה מי שיצא ממך, הבן שלך. טוב, אז מה עושים? צריך בן כדי לרשת אותי. נכון, צריך בן כדי לרשת אותי. הבנתי, קיבלתי. קיבלתי שאני לא יכול לעשות דת, לא האסלאם ולא הנצחות. אוקיי, הבנתי. אבל עם שרה זה לא עובד. אז מה עושים? ושרה ישת אברהם לא ילדה לו. ולה שפחה מצחית, הוא שמה אגר. ותאמר שרה אל אברהם, הננה הצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. שרי בא ואומרת, אני לא מצליחה. המשפחה לא מצליחה, אז בוא תצרף משהו מבחוץ. אבל לא סתם בחוץ. השפחה שלי זה אגר, וכמו שאמרנו, היא בת פרו מלך מצרים. זאת אומרת, אתה יודע מה? בן, אוקיי, אבל שהבן הזה לא יהיה מתוך המשפחה, מתוך העבריות, אלא שזה יהיה בן מעורב ממך עם התרבות הגדולה מצרים. ואז אברהם, מבחינתו, זה הטופ, כי ברור, זה מה שבדיוק מה שרציתי, לעשות המשכיות עם התרבות הכוללת, ומצרים מי יותר טוב מזה, אבל מצד שני, אני גם מקיים את דבר השם, זה יהיה הבן שלי. ולכן, הרעיון הזה של שרי, להביא לשידוך בין אברהם לאגר, מבחינת אברהם, הוא רעיון עשר. רק שלשרי, לא בדיוק הייתה, לא בדיוק הייתה תוכנית, שאגר תהפוך להיות אשתו של אברהם. אלא היא שפחת שרי. כל המאבקים שיש לנו עם העולם המוסלמי היום, הם המאבקים בין ישמעאל ליצחק, הם המאבקים בין שרי לבין אגר, והם המאבקים הפנימיים של הבנת דבר השם אל אברהם, האם אתה תקים משהו שפונה אל כלל העולם בוויתור הזהות, או שאתה מקים משפחה שמכחינה, סליחה, אל כלל העולם. כדי לענות לשאלות הללו ולהבין מניין המקור של הסכסוך היהודי-ערבי, הישראלי-פלסטיני, מה שאתם לא קוראים לו, אנחנו נצטרך עוד שיעור, ולכן אנחנו ניפגש בשבוע הבא, כדי לענות על כל השאלות הללו. שבוע טוב לכולם!